ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. הרי אנחנו עומדים בפתח מסכת יבמות, מסכת הראשונה בסדר נשים. למסכת הזאת יש סוג של הילה או רושם בין לומדי הש"ס כמסכת מאתגרת. אני לא רוצה להגיד מסכת קשה, כי חלק מהלומדים זה אמור להיות מהאש כבר התחלה, וזה רחוק מאיתנו, מרצוננו, אלא אנחנו רוצים להכיר וללמוד מסכת יבמות על הצד הטוב ביותר במסגרת לימוד דף היומי של מפת התלמוד. מה שיכול להיות סיבה לרושם שהזכרנו זה בגלל שצורת החשיבה והמושגים הם חדשים למי שלא למד מסכת יבמות מעולם. זה דורש פשוט לשנות פאזה, לשנות מסלול חשיבה, אחרי שאדם מתרגיל למושגים של מסכת יבמות, לדוגמאות, למקרים, אני חושב שהוא ימצא את עצמו במקום שהוא יכול להצליח. כדי להיכנס למסכת שלנו, מסכת יבמות, אנחנו נקרא הפסוקים שבתורה בלי שום תוספת פירוש, רק נקרא את הפסוקים לשמוע את המילים, וכמובן מומלץ לכל אחד לעצור ולהעמיק בפסוקים, ולא פחות חשוב ללמוד את המשניות אפילו של כל מסכת יבמות לפני שמתחיל ללמוד את הגמרא. הפסוקים שאני רוצה לקרוא יחד איתכם הם בספר דברים, פרשת כי תצא, פרק כ"ה, פסוקים ה' עד י'. והנה פרק כ"ה פסוק ה', כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהן ובין אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. אנחנו מתארים מצב בינתיים של מות אחד מן האחים, לא השאיר בנים, מצפים מאחד האחים שנשארו לשאת את האלמנה, היא היבמה, ולהוליד ילדים. והיה הבכור אשר תלד, ממשיך התורה, יקום השם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים ואמרה, מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי, לא רוצה ליבם אותי. וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו, ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה. וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישר בית חלוץ הנעל. המשנה שפותחת את המסכת מכילה רשימה של 15 נשים שדווקא פותרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום. הנושא לפיכך שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נשא, 15 נשים שהיו נשואות לאחיו של היוון, והן אסורות ליוון, ובכך פותרות גם את צרותיהן. אנחנו מדברים כמובן על העידן שכמובן מן התורה מותר לאדם לשאת כמה נשים, ואם יש לאדם שתי נשים ואחת היא ערובה לאח שנשאר בחיים, האישה השנייה של אותו אח שמת נקראת צרה, צרת ערובה בענייננו. מה שאנחנו מתכננים לעשות כדי להיכנס למסכת יבמות זה לקרוא את הרשימה, ויכול להיות שאנחנו נמשיך לקרוא את כל המשנה, ואחר כך אנחנו נחזור בעזרת התרשים שאנחנו מוסיפים כאן למסכתנו עם הדוגמאות של 15 הדוגמאות, ונראה איך שנתקדם, נלמד את חלק מהדוגמאות או אפילו את כל הדוגמאות. אמנם זה מעריך את הזמן שאנחנו מתעכבים על המשנה שלו כדרכנו, אבל מאחר שכפי שאמרנו יש כאן מסכת ארוכה יחסית ודורשת מאיתנו כיווני וקווי חשיבה חדשים, כדאי לנו לתעכב וללמוד ולתאר את כל המקרים לפני שנתקדם לתוך דפי הגמרא. ובכן, המשנה, 15 נשים פותרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם. ואלו הן ביתו, נגיד קודם בעל פה, אחר כך אנחנו מתכוונים לעזר בתרשים, אבל ביתו, יש לנו שני אחים, ראובן ושמעון. לשמעון היה בת. האח של שמעון, ראובן, זה הדוד בעצם, התחתן עם ביתו של שמעון. וראובן הזה, יש עוד אישה. ובין מת ללא ילדים, נשאר שמעון. לפי משנתנו אין כאן לא ייבום ולא חליצה. למה? כי במות ובין נופלת לייבום כביכול ביתו של שמעון. שמעון לא יכול לייבם את ביתו, לא יכול להתחתן עם ביתו, ממילא הוא גם לא מייבם את צרתה, האישה השנייה שהשאיר ראובן. אז זה דוגמה של ערווה שהיא עצמה כמובן אסורה ליבום. אמנם אמרתי כמובן, אבל הגמרא תחפש מקור גם לדבר שנראה לנו פשוט. בכל זאת, שמעון לא מייבם את ביתו וגם לא צרת ביתו, וזה הדגם לכל כמעט לכל הערבות הבאות שמופיעות במשנה. אז אמרנו ביתו ובת ביתו, זה נכדה, ובת בנו, בת אשתו, בת בנה, בת ביתה, חמותו ואם חמותו ואם חמיו, אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו, ואשת אחיו מאמו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואשת אחיו שלא היה בעולמו. זה דוגמה חדשה, היא לא דוגמה של ערווה גרידה. והאישה האחרונה, הערווה האחרונה, וחלתו. חייב לנו לציין שכל הפרשה של ייבום מדובר באלמנה של אח מאבא משותף, אחים מאבא משותף, ומת אחד מן האחים ונשאר אח או אחים. על זה סובב כל פרשת, כל דין ייבום. וזה בניגוד למשל לשני אחים שיש להם אמא משותפת אבל אבות שונות. אמנם הם אחים כי יש להם אמא משותפת, אבל אין כאן דיני ייבום. אם אח מאם ולא אב מת והשאיר נשים ולא ילדים, אין כאן מצוות ייבום בכלל. מה שיש כאן, יש כאן איסור אשת אח גרידה, אבל אין מצוות ייבום. לגבי הנשים שמנינו, 15 ערבות, ממשיך המשנה ואומרת, הרי אלו פותרות צרותיהן. זאת אומרת, לא רק הערבות עצמן אסורות ליבום, אבא לא יכול להתחתן עם ביתו, אבא לא יכול להתחתן עם נכדתו, זה בת ביתו או בת בנו, הוא לא יכול להתחתן. גם הצרה, האישה השנייה של אותו אח שמת, פטורה מן היבום ומן החליצה. וזה מה שהמשנה אומרת עכשיו, שהרי אלו כל ה-15 נשים אלו פותרות צרותיהן, וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם. הגמרא אחר כך, סליחה, המשנה עצמה, אתם יכולים לקפוץ כמה שורות, אצלנו בגמרות המסמנות אתם רואים צורות של כתר, והכתר הראשון, כיצד פותרות צרותיהן. והגמרא, המשנה בהמשך יגיד ויסביר גם צרות צרותיהן. המשנה ממשיכה, וכולן אם מתו, כל הערבות האלו, ראובן התחתן עם ביתו של שמעון לדוגמה, וביתו של שמעון הנשואה לראובן היא מתה או מיינו. מיון זה מצב של קידושים דרבנן ששייך לקטנה שאין עליה שליטת אב. בדרך כלל האב מת והאימא שלה מקדשת אותה לפלוני קידושין דרבנן, וכל זמן שהיא קטנה היא יכולה לצאת מהקידושין דרבנן האלו על ידי מיעון. היא אומרת, אינני רוצה להמשיך להיות איתו, וזה מספיק, היא לא צריכה גט. או ממשיך המשנה ואומרת, נתגרשו. למשל, ביתו של שמעון התחתנה עם ראובן אחיו, וראובן אחיו גירש את ביתו של שמעון. או שנמצאו איילונית, ביתו של שמעון שנישאה לראובן, התברר שהיא איילונית, היא לא יכולה להביא ילדים, היא לא מתפתחת כמו אישה המתפתחת בסימני נשים, היא נקראת איילונית. זה סוג של מקח טעות, וממילא היא האיילונית, ואם מדובר פה על ערווה, היא לא הייתה נשואה בכלל לאח, לאותו אח. צרותיהן מותרות. אז אם לדוגמה, דוגמה שהתחלנו מקודם, ראובן גירש את בת שמעון, נשאר עם אישה אחת, ומת ראובן ולא בנים, במקרה כזה צרותיהן מותרות. ואתה יכול לומר, ויש כאן שלוש דוגמאות, בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו, המקרה של שנמצאו אילונית או שמיענו, אם היא עם ה עם רובן התחתן עם חמותו של רובן, מי זאת? היא אישה שהולידה בת, אותו בת התחתנה עם שמעון, והאימא שלה התחתנה עם רובן, אז היא לא אילונית, אחרת היא לא יכולה להדיד ביתה שהתחתנה עם שמעון בדוגמה שלנו. גם מיעון, מיעון שייך לקטנה, וקטנה אינה מולידה, ומילא הנשים אלו חמותו, אם חמותו, אלו נשים שהולידו ולא שייך להגדיר אותן לא כאילונית ולא כזאת שמיינה. לפני שנתקדם במשנה עם הכתר הראשון, בואו נכיר את העריות שהוזכרו כבר במשנה דרך התרשים שהכנו ללוות את הדפים האלו, בית עמוד א' בית עמוד בית. בתרשים אתם רואים בהתחלה מספר אחד, ביתו. מה הסיפור? יש אגב מקרא או מפתח לתרשימים שלנו. הפס המפותל זה המפתח שאני קורא יחד איתכם, נמצא בשולי הדף הזה. פס מפותל מראה על נישואים. הדוגמה או האח שנמצא בתוך מעוין זה היוון. עיגול סביב הערווה. אנחנו קיצרנו בכיתוב שלנו, רש זה רובן, שין זה שמעון, בהמשך אנחנו נראה גם למד זה לוי. אם אנחנו נראה בדוגמאות, לא בכל הדוגמאות אבל בחלק מהם, מין פס שחוצה את האות, זה מלמד על מותו. למשל רש עם הפס שחוצה את הרש, רובן מת. זה יש שימושי בתרשימים שהם מדגימים תהליך, שלבים, מה ראשון, מה שני, זה בעזרת השם נראה בהמשך. לבינתיים, הדוגמה הראשונה, ביתו, מה הסיפור? אז לשמעון יש בת, נקרא לה שרה, ולשמעון יש אח, ראובן. ראובן התחתן עם שרה בת שמעון. אם ראובן מת וללא בנים, אז זה דוגמה שביתו היא ערווה נופלת לפני אבא שלה. בתרשים לא הוספנו הדוגמה של שרה, אבל אם לראובן יש בנוסף לשרה עוד אישה, האישה השנייה גם כן פטורה מייבום. זה הכוונה של הערווה, פותרת את הצרה מייבום. דוגמאות 2 ו-3, בת ביתו או בת בנו, לשמעון יש בן או בת, כפי שאתם רואים בתרשים. והבת הולידה או הבן הוליד בת. זה נכדה של שמעון, נקרא לה רבקה. רבקה התחתנה עם רובן, רובן התחתן עם בת האחיין או בת אחייניתו, אחר כך רובן מת. אין כאן מצוות ייבום, כמובן לא לגבי הערווה, ואם רובן השאיר עוד אישה, גם היא פתועה, היא צרת ערווה. בת אשתו, דוגמה 4. שוב פעם, המעוין מבליט מי שיהיה היוון, זה שמעון. שמעון יש לו אח. האח הזה ראובן התחתן עם מי? עם בת של אשתו של שמעון. איך יש בת לשמעון במקרה הזה, זה לא, סליחה, זה לא בת של שמעון, זה בת אשתו, כי אשתו של שמעון התחתנה פעם עם גבר, אותו גבר מת, ונשאר בת של אשתו של שמעון. אז אותה בת אשתו של שמעון התחתנה עם אחיו, אין שום בעיה. אבל מה, כשראובן מת, היא בת אשתו נופלת ליבום, והיא אסורה על פי פסוקים. בדוגמה 5 ו-6 אנחנו מתארים או מדגימים בת בנה או בת ביתה של אשתו, זאת אומרת נכדתו של אשתו, אשתו של שמעון. אותה נכדה של אשתו של שמעון התחתנה עם ראובן. אם או כשראובן מת ללא בנים, הנכדה של אשתו של שמעון נופלת ליבום. אז אין ליבום כי היא אסורה לשמעון, ולא רק היא, גם אישה שנייה של ראובן, ששוב היא גם היא לא בעל תרשים. אנחנו לא רצינו להמיס יותר מדי על התרשים, אבל אנחנו אומרים את זה בכל אופן בעל פה. מספר 7, דוגמה של חמותו. אז שוב פעם בוא נתמקד על היוון שמעון, הוא נמצא במעוין. לשמעון הזה יש אישה, אשתו של שמעון. לאישה הזאת יש אמא. האמא היא חמותו של שמעון. אותה גברת, האמא של אשתו של שמעון, מתחתנת עם ראובן. אז ראובן התחתן עם מי? חמותו של שמעון. אם ראובן מת והשאיר לא רק חמותו אלא גם אישה נוספת, צרת אשתו, שתיהן פטורות מן היבום ומן החליצה. שמעון לא יכול להתחתן עם חמותו, וממילא גם האישה שנייה של ראובן פטורה מיבום וחליצה. דוגמאות 8 ו-9 שהוזכרו במשנה, אם חמותו אם חמיב, על מי מדובר פה? אז אתם רואים שמעון, לשמעון יש אשתו, ואשתו יש אבא ואמא. האבא הוא חמיב של שמעון, האמא של אשתו חמותו של שמעון. לאנשים אלו יש אמהות, אם חמיב, אם חמות. במילים אחרות, הסבתות של אשתו של שמעון התחתנו עם מי? אח של שמעון. כאילו אין בעיה, הם לא קרובים לראובן כי הוא זה. הוא התחתן עם אם חמיב או אם חמותו של שמעון. ראובן מת ללא בנים, ולראובן היה גם אישה נוספת. האנשים האלו פטורות מן היבום ומן החליצה כלפי שמעון. אגב, אנחנו לא אמרנו, לא פירטנו, כי שוב פעם אנחנו לא רוצים להמיס יותר מדי פרטים, אבל יש מצב שראובן מת, נשאר שמעון, אבל יש עוד אח בתמונה, לוי. לוי יכול לעשות יבום עם אחת מהן. לוי יכול להתחתן עם צרת הערבות האלו, האישה השנייה של ראובן. אבל אם לוי מת, זה לא בתרשים, אבל אנחנו בכל זאת אומרים את זה בעל פה. אם לוי מת ללא בנים, שוב פעם הנשים שהשאיר לוי פטורות מן היבום ומן החליצה, כי לוי נכנס לקח אישה שאסורה לשמעון. גם אם האישה שלקחה לוי ביבום היא לא הערבה ממש אלא היא צרת ערבה, היא גם פותרת את אשתו השנייה של לוי, והיא נקראת צרת צרה. אנחנו נמשיך בטבלה שלנו. מספר 10, אחותו מאימו. אז יש לנו פה ובין שמעון, ולשמעון יש אחות. ובין ושמעון, איך הם מחוברים? יש להם אב משותף. שמעון יש אח, אחות, שאנחנו קוראים אחות מאמו. מה הקשר בין שמעון ואותה? יש להם אם משותף. תתבוננו היטב בתרשים ותגיעו למסקנה שרובן והזאת שבעיגול אחותו מאמו אין להם שום קשר. ההורים של רובן הם הורים שלו, ואין אין להם שום קשר לאותה בעיגול. אותה בעיגול בתרשים יש לה אם ואב משלה, לרובן אם ואב משלו. לכן הזאת בעיגול יכולה להתחתן עם רובן, וכך אנחנו מדגימים בתרשים אחותו מאמו, אחותו של שמעון מאמו, כלומר שמעון ואותה אישה יש להם אמא משותפת. שמעון לא יכול להתחתן איתה, זה אחותו מאם משותף, וזה פשוט ערווה. אבל רובן יכול, אז הוא התחתן עם אחותו של שמעון. למרות שרובן ושמעון הם אחים, זה לא אומר שרובן לא יכול להתחתן עם אחות של שמעון, כפי שאתם רואים. אבל אם רובן מת, מה קורה? אם הוא משאיר אפילו אישה נוספת, שתיהן פטורות מימום חצי וחליצה כלפי שמעון. הדוגמה של הבאה, אחות אמו. אז יש לנו שמעון. שמעון ובן הם אחים דרך אב משותף. אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, שרק אם יש אב משותף אפשר להתחיל לדבר בסיפור האיבום. נכון, אנחנו נגיע למסקנה ונאמר שיש פטור איבום כאן, כי מדובר בו בערווה, אבל הפרשה מתחילה כי יש להם אב משותף, הם אחים מאב. אז בתרשים מספר 11 אתם רואים ובין ושמעון הם אחים, ולשמעון יש אב ואם. נכון, אב משותף עם ובין, אבל לאם של שמעון לא קשורה לרובן. האם הזאת יש לה אחות, אחות אמו של שמעון. היא התחתנה עם רובן, מת רובן ללא בנים. שמעון לא יכול להתחתן עם מי? עם הזאת, עם אחות אמו. וגם אם לרובן היה אישה נוספת, גם היא פתועה מדין צרת ערווה. היא הצרה של האישה הזאת, אחות אם שמעון. אחות אשתו, מספר 12, מה מדובר? לשמעון היוון נשוי לאישה, לאשתו של שמעון יש אחות. אחות אשתו, זה אישה שעשו לשמעון, יש ערווה שנקראת אחות אישה. אבל אחיו של רובן, של שמעון, רובן, הוא לקח אותה. אז יש כאן בעצם שני אחים שנשואים לשתי אחיות. כשרובן מת ולא בנים, אין כאן מצוות ייבום או חליצה, לא לגבי אחות אשתו ולא לגבי אישה השנייה שהשאיר רובן במותו. אנחנו מתכוונים לתור השני בטבלה שלנו, מספר 13, אשת אחיו מאמו. בטבלה אנחנו רואים שוב פעם רובן ושמעון הם אחים, יש להם אב משותף. שמעון ולוי הם אחים, יש להם אם משותף. נשים לב, השמעון הזה יש לו שני אחים, רובן ולוי. אבל רובן ולוי, למרות שיש להם אח משותף, רובן ולוי אינם קרובים זה לזה כלל. ראובן יש לו הורים משלו, ללוי יש אב ואם שהם הורים שלו, של לוי. אין שום שותפות, נקרא לזה, או משהו משותף בעניין הורות בין ראובן ללוי. לוי, ועכשיו אנחנו ננצל את הפס שחוצה אותיות, חוצה את השמות האלו, שזה מצביע על מותם. בתרשימים שלנו יש לנו גם מספרים. המספרים הם סדר הדברים, סדר הדברים שקראו. הערבה שאנחנו מתארים, כתבנו אשת אחיו מאמו. שמעון הוא היוון, אמרנו את זה כבר, הוא זה שמופיע במעוין. האם יש לו אח מאם? כן. מי הוא? לוי. אז מה קרה? מה סדר הדברים פה? לוי היה נשוי לאישה. האישה הזאת היא, לגבי שמעון, היא אשת אחיו. איזו אחיו? אשת אחיו מאמו, עם מאם משותף. לוי מת. וזה מה שהמספר מצביע, זה הדבר הראשון שקרה. אחרי שלוי מת, ובן יתחתן איתה. אין שום בעיה, אין להם קשר, אין להם קשר דם בין ובן ולוי. אז ובן לקח את אלמנת לוי. אחר כך ובן מת ללא בנים. מה קורה פה? אותה אישה נופלת לשמעון, אבל שמעון לא יכול לקחת אותה, כי היא בעברה היא הייתה אשת אחיו, אך מאם משותף. אז זה עוד דוגמה של ערווה שהיא עצמה פתועה מייבום וחליצה, וגם אם ראובן השאיר אישה נוספת, גם היא פתועה מכוח הדין של משנתנו, וזה מבוסס על פסוק שעוד לא העמקנו בה. אמנם אנחנו קראנו כמה פסוקים, אבל הצרה, צרת ערווה גם כן פתורה מן החליצה ומן היבום. דוגמה מספר 14, אשת אחיו שלא היה בעולמו. האיסור כאן הוא לא דומה לאיסורים הקודמים. זה לא דוגמה של ערווה גרידה, אלא החיסרון פה, מה שמונע מצווה ייבום וחליצה, זה העובדה שהיבם בסיפור שלנו הוא לא היה נולד, הוא לא נולד כשמת האח המדובר. אז אנחנו נתבונן בתרשים כאן, מספר 14. אנחנו שוב פעם מתארים האישה של מי? האישה של אח שלא היה בעולמו, שהיבם שלנו לא ראה. הוא נולד אחר מיתת אותו אח. אז אם אנחנו נתבונן בתרשים, רואים מספר אחד. מספר אחד, ובן מת. אחרי שובן מת, לוי נולד. לוי וראובן יש להם אותם הורים, רק מה, נקרא ללוי אולי בן זקונים. ראובן, אח הגדול, הוא מת לפני לידת לוי. שלב שלישי בסיפור. שלוש, שמעון, אחרי ש... אמרנו ראובן מת, והוא מת, משאיר אישה ללא בנים. ראובן לא השאיר בנים בעולם. שמעון שכבר היה בעולם, שמעון הוא מבוגר מלוי, הוא נולד כבר. אז הוא ייבם את אשתו של ראובן, כדת וכדין. זה שלב שלישי. שלב רביעי, שמעון מת. עכשיו שמעון השאיר לוי, הם ראו אחד את השני. ושמעון במותו לא השאיר בנים, השאיר אלמנה. אבל זאת אלמנה שהייתה פעם אלמנה של ראובן. בתור כך שהייתה אלמנה של ראובן, היא הייתה אשת פעם, לפני מות ראובן, היא הייתה אשת ראובן. ראובן מת לפני לידת לוי. לוי נקרא אח שלא היה בעולמו של ראובן. האישה הזאת הייתה אשת אח כזה, אשת אח שלא היה בעולמו. נכון, היא גם הייתה אשת שמעון שכן היה בעולמו של לוי, אבל מאחר שנדבק לה התווית של אשת אח שלא היה בעולמו, כשהיא נופלת ליבום משמעון, היא לא מתייבמת ולא חולצת עם לוי כלל. הדוגמה האחרונה, קלתו, קלתו של היוון. מי היוון? שמעון, הוא מופיע במעוין. ושוב פעם יש לנו סדר דברים. שמעון היה לו בן, והבן היה נשוי לאישה, היא קלת שמעון. מת הבן של שמעון, האלמנה הזאת התחתנה עם ראובן, אח של שמעון. אין בעיה, הוא יכול להתחתן עם זאת שנשוי לאחיין, הוא יכול אפילו להתחתן בסתם במאמר מוסגר עם האחיינית שלו. אז כאן מדובר על קלת אחיו. כשראובן מת ולא משאיר בנים, אבל משאיר את האישה הזאת, האלמנה, שהיא בעצם קלת שמעון, אז אין כאן ייבום עם הקלה, וגם לא עם אישה שנייה שהשאיר ראובן, היא צרת קלתו. ובכך אנחנו סיימנו את ה-15 דוגמאות שראינו במשנה. אני חוזר על מה שאמרנו כבר כמה פעמים. בכל הדוגמאות האלו לא רשמנו בתרשים האישה הנוספת שהייתה צרת הערווה, אבל הסברנו כמעט בכל פעם שגם האישה השנייה הזאת, הצרת הערווה, גם פתורה מאיבום וחליצה. אנחנו ממשיכים כעת בלימוד המשנה. אנחנו ממשיכים עם הכתר הראשון, זה בשורה שביעית מראש עמוד ב' עמוד ב'. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו הבלטת כיצד, קטעים שמסבירים הנאמר לעיל במשנה. אז אנחנו נמשיך. כיצד פותרות צורותיהן? אנחנו כבר עברנו על זה בתרשים, כאן אנחנו נראה את זה בדברי המשנה. הייתה ביתו או אחת מכל העריות האלו נשואות לאחיו. אנחנו דיברנו על ראובן ושמעון. אם נקצר, רק נזכיר, ביתו של שמעון התחתנה עם ראובן, ולא אישה אחרת. ראובן יש אישה נוספת, הוא מת, והאח ראובן מת. כשם שביתו, ביתו של שמעון, פתורה, כך צרתה, האישה השנייה שהייתה יחד עם ביתו של שמעון, נשואה לראובן, אז הצרה, האישה השנייה של ראובן, פתורה. כמו שביתו פתורה מן היבום החליצה, גם צרת ביתו פתורה מן היבום ומן החליצה. הלכה צרת ביתו, אני מדגיש פה, לא בת של שמעון, אלא הצרה, האישה השנייה של ראובן, היא הלכה ונישאת לאחיו השני. היא נישאה את לוי. Levi yachol lekayem mitzvat ibum, ki bat shel Shimon shaita nesua uven hi einena erva lelevi. As Levi lakach ota biibum. Afshav ani rotzel dek lo kamo shamati shu lakach et habat shel Shimon ela hu lakach tzarat habat. יש לנו תרשים כאן בשוליים של הגמרא, אתם יכולים לראות את זה בקלות. צרת הבת של שמעון, שהייתה נשואה גם כן לאובן, כשאובן מת, היא הלכה בתורת איבום, והתייבמה עם לוי. אותו לוי, יש אישה נוספת, וזה מה שהמשנה אומרת עכשיו. אני קורא עוד פעם, וניסית לאחיו השני, זה לוי. ולא, כלומר ללוי, אישה אחרת, אישה שנייה, הוא מת, ולוי מת. כשם שצרת ביתו היא בת שמעון, אבל אנחנו מתמקדים כאן בצרת הבת, האישה השנייה שהייתה אצל ראובן, כשם שצרת הבת פתורה, כך צרתה פתורה. מי זו צרתה? זה מופיע בתרשים. היא האישה השנייה של לוי, היא גם פתורה, אפילו הן מאה. מה זאת אומרת? אם צרת צרה שאתם רואים בתרשים, היא הולכת ומתחתנת, וזה לא, אין לנו תרשים על זה, אבל ללוי יש עוד אח, יש אח יהודה, וליהודה יש עוד אישה. האישה השנייה של יהודה תהיה פתורה מן החצי מלבים, כשיהודה מת ללא בנים, ונופלת לפני שמעון. אותה אישה שנייה של לוי, היא הדוגמה במשנה של, ואפילו הן מאה. הסיפור הזה יכול להמשיך עוד הרבה הרבה פעמים, עם אחים נוספים, כולם, כל הנשים האלו, תהיינה פתורות מן היבול לחליצה, כשנופלות לפני שמעון. כיצד אם מתו צרותיהן מותרות? עד עכשיו דיברנו על האיסור של צרות הערווה. אבל אם הערווה עצמה מתה לפני מות האח, ואחר כך מת האח ללא בנים, אותה אישה שנייה מותרת ביבום לאחיו. אז המשנה מציגה את את השאלה, כיצד אם מתו צרותיהן מותרות? אז הנה, הייתה ביתו, אנחנו נמשיך עם אותו דוגמה שהדגמנו עד פה, ראובן ושמעון. בת שמעון נישאה לראובן, אז הייתה ביתו או אחת מכל הראיות האלו, יש עוד 14 דוגמאות, נשואות לאחיו, לראובן, ולא לראובן אישה אחרת, זה צרת הערווה. מתה ביתו או נתגרשה מראובן, ואחר כך מת אחיו, אחר כך מת ראובן. כשראובן מת בדוגמה הזאת, הוא משאיר רק הצרה, כי הערווה עצמה, הערווה של שמעון, דיינו בת שמעון למשל, היא מתה כבר. במות ראובן היא לא בתמונה בכלל, צרתה מותרת. אז יש כאן מצוות איבום, הצרה שמי שפעם הייתה ערווה, הצרה מותרת. וכל היכולה למען ולא מיינה, צרתה חולצת ולא מתייבמת. רש"י כותב, וכל היכולה למען, כגון שהערווה קטנה ויכולה למען, זה, הסברנו את זה מוקדם יותר, זה יציאה מקידושין דרבנן. היא אומרת, אני לא רוצה להמשיך לחיות עם בעלי, כאן אנחנו נדבר על אח היבם, אם היא כזאת שהיא קטנה ויכולה למען, ולא מיינה, ומת אחיו, הועיל וקידושיה אינה אלא מדרבנן, וזיקת נפילתה מדרבנן. הזיקה זה הקשר היבמתי, נקרא לזה, אני המצאתי ביטוי, אבל הקשר בין יבם ויבמה לפני שהם מימים, מתאים שהם ניסים אחד לשני, יש קשר, זה נקרא זיקה, זה נקרא זיקה. אז וזיקה לפי דעתה מדרבנן אינה פותרת צרתה מן החליצה, כי בדוגמה הזאת ובין למשל היה נשוי לביתו של שמעון קידושין דרבנן, ובין היה עוד אישה, היא הצרה, ובין מת ללא בנים, הצרה הזאת היא, אי אפשר להגיד שהיא פטורה מן החליצה, כי הנישואין האלו הם נישואין גמורים, אבל מה הוא להתייבא עם אסורה, כמו שתאמה בגמרה, גם אין ייבום פה, כי שנראית צרת ערווה. למה נראית ולא לגמרי? כי הערווה, בת של שמעון נשואה לראובן רק מדרבנן. אז היא לא אישה גמורה. הצרה היא כן אישה גמורה, אבל אנחנו לא מתירים ייבום, בגלל הדבר הזה, כי היא נראית צרת ערווה. אבל זה מוביל אותנו לומר שהיא חייבת בחליצה, זאת אומרת מי הצרה של אותה בת קטנה שהתחתנה קידושין דרבנן עם ראובן, הצרה שלה חייבת בחליצה. זה מה שאני קורא עוד פעם הפסקה האחרונה של המשנה, וכל היכולה למען ולא מיינה, בת של שמעון שהייתה נשואה דרבנן לראובן, היא אכלה למען, אבל לא, היא לא. וראובן בינתיים מת, ושיר עוד אישה, צרתה חולצת ולא מתייבמת. לא מתייבמת, כפי שראינו כבר ברשי, היא נראית צרת ערווה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. אנחנו מציינים שהתהליך שאנחנו מתחילים עכשיו ממשיך עד ג' עמוד ב'. אנחנו נראה שימוש בצורת בית וגם מספרים רומאים 1 עד 4, וכך כתבנו 4 קבוצות של שאלות בעניין לשון או ניסוח המשנה. לפני שנמשיך במקרא הזאת, נדגים או נסתכל בגמרא עצמה. מספר אחד, מכתי, כולו מאחות אישה ילפינן, העריות שאסורות בייבום נלמדות מהערווה שנקראת אחות אישה. ואיפה היא ברשימה? היא מספר 12. בתוך הגמרא אתם רואים מספרים, המספרים האלו מתואמים למספרים שרשמנו כבר במשנה. אז מספר 12 היא המקור לכל הדינים שעסקנו בו במשנה. הגמרא תשאל, ליתני אחות אישה ברשע, למה היא לא מופיעה ראשונה ברשימה? נדלק בג' עמוד א' באמצע. אתם רואים עוד צורת בית, מספר 2, ומי איליה דתנה פוטרות, לתני אוסרות, שהערווה אוסרת על הצרה להתייבם. אז זה עוד שאלה בניסוח המשנה. עוד כמה שורות אתם רואים בג' עמוד א', ומי איליה דתני מן החליצה ומן היבום, לתני מן היבום וכו'. למה המשנה מזכירה את שתי ה מצוות האלו? תגיד שה-15 נשים פוטרות מן היבום. ובסוף ג' עמוד א', הבית מספר 4, מניינה דרשה, כתוב 15 נשים וכו', ואז רושמת אותם 1, 2, 3 וכו'. אז המניין לכאורה מיותר, ו הרשי שם יגיד, אם אתה כבר רושם מניין 15, משמע 15 ותו לא, ולא עוד. כנראה שיש עוד שהייתי חושב להכליל ברשימה ולא. וכמו כן מניין הדסייפה, עכשיו אין מניין בדיוק, אבל יש ביטוי, הרי אלו פוטרות, משמע אלו פותרות את הצרות ולא נשים אחרות. אז מה זה בא למעט? כפי שאתם רואים, עד שם אנחנו נעסוק בניסוח או לשון המשנה. יש עוד סימון שיופיע עוד מעט, צורת המשולש, שאלות והצעות חילופיות. כך אנחנו כותבים בשוליים כאן בדף ב' עמוד ב', השאלות והצעות חילופיות בתוך כל קבוצה דהנל. המעוין הוא מבליט ניסיונות להסביר למה אחות אישה אינה מופיע בראש הרשימה. הדחול הריות פטורות מייבום ולמדות מאחות אישה. עכשיו נפנה לגמרא, מכתי כולהו כל הריות שהריות פטורות מייבום מאחות אישה יפין. עכשיו אנחנו לא נכנסים ללימוד הזה איך זה לקמן, זה עוד בהמשך הגמרא, לא מיד, אבל זה נקודת הנחה שכל שאר עריות שהן פטורות מייבום נלמד מאחות אישה. לתני אחות אישה ברישה וכי תימה, והנה המעוין בא, זה ניסיון להסביר למה אחות אישה לא בא ברישה, למה לא? וכי תימה תנה, שהוא פתח בביתו, זה הדוגמה של ערבה ראשונה, עסקנו בה בכל הראיות בתרשימים שלנו. אז התנה פתח בביתו וחיתם התנה חומרי נקת ורבי שמעון היא. יש מחלוקת מסכת סנהדרין איזו עונש משקף העבירה החמורה ביותר. אז המחלוקת בקיצור, יש מחלוקת בין רבי שמעון ורבנן האם מה שננש בסקילה מראה או מצביע על עבירה הכי חמורה, או מה שנענש במיטת שריפה. רבי שמעון סובר שמיטת שריפה הוא מראה דבר הכי חמור. מה העונש על אדם שבא על ביתו? שריפה. אז אולי התנה שעומד מאחורי משנתנו זה רבי שמעון, שברשימה ראינו ביתו הראשונה, כי ביתו היא מחייבת שריפה, עונש שריפה, אב הבא ביתו. אז זה רבי שמעון, היא דמה שריפה חמורה. אז אולי כך, היא הכי, אז אנחנו נקשה זה, היא הכי ליטני חמותו ברישה, דעיקר שריפה בחמותו כתיבה. אנחנו לא רואים את המקורות פה בגמרא, אבל רשי מביא בחמותו כתיב, מה שכתוב בתורה, ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה, זימה היא באש ישרפו. זה פסוק מפורש על אדם שלוקח את חמותו, ששוכב עם חמותו, עונש שריפה, וזה כתוב מפורש. אז אם התנה שלנו מקדים ברשימה מי שמחייב שריפה, אז היה לכתוב חמותו בראש הרשימה, כי עיקר שריפה כתוב אצל חמותו. ועוד בת החמותו בהמשך לתני קלתו, היא מופיע אצלנו כמספר 15, אבל היה לנו לרשום אחרי לפחות אלו שחייבות בשריפה, תרשום ברשימה קלתו, היא חייבת סקילה, היא מחייבת סקילה. חם שבא על קלתו חייב סקילה. דברת על שריפה, סקילה חמורה ברשימת העבירות לפי רבי שמעון, סקילה היא במקום השני אחרי שריפה. כל שאר הראיות של משנתנו הם לא בשריפה ולא בסקילה אלא בקרת, אז היה אפשר להמתין עם שאר הראיות של המשנה שאינם במיטת בית דין אלא בקרת. אז מה פשר לסדר הראיות במשנה אלא ביתו שהיא מופיעה מספר ראשון, כיוון Te'atya mi drasha chaviva le. Torah lo kotevet b'ofen mefurash ha'avira she'av haba al bito. Anachnu nagid b'kitzur she'bito b'mishna היא ביתו מאנוסתו, לא ביתו שהוא הוליד מאשתו שהוא נשא אותה. ביתו מאשתו שהוא נשא אותה כלולה במה שנקרא בת אשתו. זאת גם בת אשתו, רק שגם ממנו. אז הביתו שמופיע במשנה היא ביתו מאנוסתו, וזה דבר שלא מפורש בתורה. היא נלמדת, נדרשת מכוח תורה שבעל פה. מה הכוונה שלנו? למשל, גזרה שווה, זה תורה שבעל פה. ומאחר שהיא באה מדרשה כזאת חביב עליה, חביב לתנה, ולכן מקדימים אותה. הגמרא שואלת, כולו נמי מדרשה אתו, כל אלו חוץ מאחות אשתה, אחות אישה, שהן פטורות מייבום, זה לא דבר מפורש, זה נדרש מאחות אישה. אז מה המיוחד אצל ביתו? הגמונה. היא דלעניין ייבום, עתיין מדרשה. עיקר איסורי בהדיקטיב ברור. כל שאר העריות שאין עצמן אסורות, יש פסוקים לכל אחת מהם. נכון שהאישה הזאת, העריות האלו שהן אסורות בייבום, זה מדרשה, אבל שאין עצמן אסורות ללא קשר לייבום, סתם ככה, אלו פסוקים מפורשים. אבל כשאנחנו מדברים על ביתו, זאת שהיא אסורה לאבא שלה, אינו כתוב מפורש, זה במדרשה. ושוב פעם אנחנו מדברים על ביתו מאנוסתו, שהיא נושא המשנה. האיסור עצמו עליה אב עם ביתו מאנוסתו אינו כתוב מפורש. זה לא מה שאין כן, למשל בת אשתו. בת אשתו כן כתוב מפורש שהאדם לא יכול לבוא על בת אשתו, שוב פעם ללא קשר ליבום, אבל ביתו מאנוסתו לא כתוב מפורש. זה מה שהגמרא אומרת כאן, עיקר איסורה של שאר נשים בעדת דיבו, ביתו עיקר איסורה מדרשה. יש לנו קטע בסוגריים, ובתוך הסוגריים מובא הדרשה שמלמדת על ביתו. אין בכוונתי להסביר באופן מפורט את איך עובד הגזרה שווה הזאת, זה גזרה שווה כפולה. רש"י נותן את הפרטים, מספיק לנו בשלב הזה של הלימוד לציין שזה המקור לביתו מאנוסתו שאסורה בא מגזרה שווה כפולה. וניקח עכשיו את הקטע בסוגריים. דיאמר רבה, אמר לי רבי יצחק בר אבדימי, עתיה הנה אינה עתיה זימה זימה. מהגזרה שווה הכפולה הזאת אנחנו לומדים שאבא הבא על ביתו מאנוסתו לא רק שהיא אסורה, אלא גם מחייב עונש שריפה, מיתת בית דין בשריפה. ממשיך הגמרא ואומרת, השתא דאמר כל מילתא דעתיה מדרשה חביבה ליה. אם כך, ליתני לאחות אישה לבסוף, מאחר שהערווה הזאת שנקראת אחות אישה שהיא אסורה בייבום, היא היחידה שיש פסוק מפורש, היא צריכה להיות בסוף הרשימה. כל השאר נלמדו ממנה בדרשה, ודבר שנלמד בדרשה אתה אומר זה חביב, אז יש להקדים את כולן אלה. הגמרא אומרת, איידי דאיירי באיסור אח ותא תנא אחות אשתו. במשנה ראינו דוגמאות שונות של אחווה, אחותו מספר מספר 10, אחותו מאמו, אחות אמו, ובמספר 12 אחות אשתו. אז היא שייכת לקבוצה הזאת של אחוותה, ומילא היא לא בסוף. וזה מסביר המיקום שלה, איפה שהיא נמצאת במספר 12 ולא בסוף. אני קורא עוד פעם, איידי דאיילי באיסו אחוותה תנה אחות אשתו. הגמרא שואלת, וליתני לאי בבא לבסוף? כלומר, לשים את כל האיסור אחוותה בסוף. למה זה לא ככה? רש"י כותב, לאי בבא, כל איסור אחוותה ליתני לבסוף, ויקדים כלתו לאחותו, כי הכי דתבי אחות אישה לבסוף. אנחנו הצענו מקודם שאחות אישה, מאחר שהיא באה מפסוק מפורש, שהיא תהיה בסוף. אבל אמרנו שמאחר שהיא דוגמה של אחוותה, אז היא לא בסוף. אבל כאן חוזרת הגמרא באותו סוג של הצעה ואומרת, אז תעביר את כל החלק של המשנה של אחוותה בסוף, אז אפשר באמת לכתוב אחות אישה בסוף, מאחר שהיא באה מפסוק מפורש, ותוך כדי כך אנחנו נקדים קלתו. הגמרא עונה, אלא תנא קורבי קורבי נקד. המשמעות של קורבי קורבי, רש"י מסביר, אלו שקרובות תפי. כעת אנחנו רואים פס כפול, וכתבנו במבנה, בשוליים, שלבים להסביר סדר העריות, וממילא למה לא תנא אחות אישה בהתחלה. לפי תשובה שלישי, דתנא קורבי קורבי נקת. אז אם אנחנו משנים כיוון חשיבה, מה שמנחה המשנה התנא הוא אלו שקרובות תפי, אז אנחנו נמשיך להסביר את הדבר בשלבים. אז אמרנו, התנא בחר ללמד את הכי קרובות בהתחלה. תנא ביתו, אז מה, מי יותר קרובה לבן אדם מביתו? אז ביתו היא במקום הראשון, ובת ביתו ובת בנו, וקרובי עצמו הם אסורות מכוח הגבר עצמו. ואיידי דתנא שלושה דורות למטה דידי, תנא נמי שלושה דורות למטה דידה. במשנה ראינו מספר 4, בת אשתו, זה דור למטה מאשתו, בת בנה, בת ביתה, זה 5 ו-6. נמשיך בגמרא, ואיידי דתנא שלושה דורות למטה דידה, תנא שלושה דורות למעלה דידה, אלו 7, 8 ו-9. 7 הייתה החמותו, 8 אם חמותו, 9 אם חמיו. ותנא אחותו, עד עכשיו ראינו קשר בין כל בבא, כל קטע וקטע. אנחנו נכון הזכרנו שהביתו היא הכי קרובה, כאן מופיע אחותו, היא גם די קרובה, אפשר לומר אפילו יותר קרובה מבת אשתו, אבל מה? היא מופיעה כאן כי רצינו לסיים את ההגדרות שאמרנו עד כה, והיה היגיון בכל שלב. עכשיו, מה עם מספר 10? ותנא אחותו ואחות אמו, וקרובי עצמו, הן קרובות לבן אדם ולא קשר לאיזה קשרי נישואין. ואיידי דאיירי באיסור אחווה, תנא אחות אשתו. ובדין הוא דליקדמה לקלתו מקמי אשת אחיו שלא היה בעולמו. מספר 15, קלתו היה סברה או היגיון להקדים אותה למספר 14, מי היא? אשת אחיו שלא היה בעולמו, ולא משום קרובה ודאסירה. האיסור של אותה מספר 14, האיסור שלה איסור מיוחדת. ורשי כותב למטה בשורות הקצרות, דלאו משום קרובה ודאסור, כלומר וכיוון דקרובין נקד ועזיל, וקלתו ואשת אחיו שלו בלומו, ואשת אחיו מימו, לאו משום קרובה דידי הוא דאסירן לי, בדין הוא דליטני קלתו מקמי אשת אחיו שלו היה בלומו, ומקמי אשת אחיו מאימו נמי. משום דקלתו חמירה תפי מניהו, היא בעוון מיטת בית דין, והן אינם במיטת בית דין, הן בקרית. והווה לי למינקת חומרי, כיוון דלא מצי למינקת קורבי. מאחר שאנחנו לא מדברים על קרבה, האיסור שאינו נובע משום קרבה, אז למה לא ללמד את קלתו מטעם ומכוח חומרתה? אז אומרת הגמרא, אני חוזר, הגמרא אמרה לפני שלוש שורות, בדין הוא דליקדמה לקלתו מקמי אשת אחיו שלו היה בלומו, דלאו משום קרובה ודאסירה, אלא איידי דאיירי באיסור אחווה. זה הדוגמאות מ-10 עד 13 תנא. אז אחרי זה היה מקום לציין אשת אחיו שלא היה בעולמו, שזה גם עניין של אחווה, והדר תנא קלתו. עד כאן שיעורנו להיום.